ערב טוב, אנחנו בעזרת השם יתברך, אורות התורה, ברוכים הבאים, פרק ג', אות ג'. אנחנו נשלב גם את אות ד', הם בנויים על אותו עיקרון, כידוע שאורות התורה זה אספה ש... בזמנו הרב צבי יהודה אסף מתוך תורת אביו וקיבץ, והוא סידר את זה לפי נושאים, אז עוד ג' וד' יש להם עיקרון די אחיד. בואו נראה. פרק ג' עוד ג' גג. עיקר הידיעה היא שתהיה כללות התורה דבקה בלב בחוזק והכרה ברורה כל כך, עד שמכוח השפעת הכלל יושפע כוח הזהירות הפרטי לכל מצוות ודקדוקי תורה. יש לנו פה עיקרון. עיקרון מאוד מיוחד, שהדברים צריכים ללכת מהכלל אל הפרט. מתוך החשיבה, תפיסת כללות התורה, מכוח זה יושפע כוח הזהירות הפרטי לכל מצוות ודקדוקי תורה. ולמה זה דומה? ואז דומה הדבר לכוח חיים הנובע מן הלב, מתפשט על האיברים כולם. אם ניקח את את האיברים של האדם, האדם מורכב מכמה וכמה איברים, ג' ג', כמה וכמה איברים, ידיים, רגליים, עיניים, אוזניים, ראש וכולי, אצבעות. אם אני אתייחס לכל איבר בנפרד, כל איבר אני אגיד זה האצבע כואבת, נשלח אותה לטיפול. אפשר לשלוח את האצבע לטיפול, זה קצת קשה. טוב, אז אם אי אפשר לשלוח את האצבע לטיפול, אני אבוא איתה. אני אבוא ביחד. כי אין ברירה, לא יכול לשלוח. אז אני אבוא איתה ביחד. בתור הנושא, אבל כמובן שזה לא רלוונטי. למה לא רלוונטי? מכיוון שהאדם זה יחידה אחת. למה האצבע כואבת הרבה פעמים? אז לפעמים זה באמת איזשהו כאב שקשור לאצבע עצמה, אבל לפעמים זה גם קשור לזרימת אדם בגוף. זאת אומרת, הרבה פעמים אם האדם יש לו לחץ דם נמוך, והדם לא מגיע מספיק בלחץ לכל האיברים, מה יהיה ברגליים ובידיים, באצבעות הרגליים ובאצבעות הידיים? יהיה לו פחות, הדם לא יגיע כל כך בעוצמה, יהיה לו קר מאוד שמה, יכול להתנפח, מי שמכיר את זה בחורף, לפעמים האצבעות מתנפחות. אי אפשר להתייחס לכל חלק מהאדם בתור יחידה נפרדת. הרבה פעמים אנשים באים ומתלוננים שיש להם גירודים. גרד להם, דגדג להם. מעגליים, בידיים, לפעמים בכל הגוף. אז אני יכול להתייחס לזה, להגיד איפה מדגדג. בואו נראה, מגרד לו באזור המרפק. טוב, אז בואו נצלם את המרפק, נראה מה יש במרפק. אין במרפק שום דבר. אז למה? רגע, אבל זה עבר גם למרפק ביד השנייה, וזה גם ברגל וגם... הרבה פעמים גירודים באים מרעלים בדם. כשיש רעלים בדם והכליות לא עובדות כמו שצריך, כולם מסננות כמו שצריך, אז מגרד. הדם הוא יוצר גירוי בדפנות של הרקים, של הורידים, וזה מגרד. והאדם יכול להתעלם מהמרכזיות של מערכת הדם בגוף ולהגיד כל מקום לגופו? לא יכול, נכון? זאת אומרת, יש מערכת מרכזית שהיא מפעילה את הגוף, וזה הלב, והלב פועם ומזרים את הדם לכל הגוף, והדם הוא מעניק את החמצן, את המזון, את כל מה שלוקח את הדו-תחמוצת הפחמן, עושה את כל הפעולות שהאדם עושה בכל הגוף. וכשהלב הוא בריא והוא חזק, אז הכוח החיים, זה נראה בעוד דלת, אז הכוח החיים הוא זורם חזק. וכשהלב חס ושלום חלש ולא דוחף כמו שצריך, אז כוח החיים הוא חלש בכל הגוף. יש הרבה אנשים שיש להם לחץ דם גבוה, זה כבר סיפור אחר. כשהלב דוחף יותר מדי, בדרך כלל זה בגלל שהמערכת של הלחץ דם קשורה לרוחב של הוורידים והעורקים. זאת אומרת, אם העורקים הם צרים, הלחץ דם עולה. אם מחווים, הלחץ דם יורד. אדם שהוא בלחץ, את כל המערכות שלו בלחץ. אז הכל נדחף שם, והכל צר, והכל... מים צר ולחם צר ומים לחץ. זה אשר מצרים לוחצים אותם. פסוק. לחץ אשר מצרים לוחצים אותם. אז זה... לחץ דם גבוה. כשאדם הוא רחב, יש לו נחת, חת רוח, שפע, אז הורידים רחבים, הכל פועם בנחת. הלחץ דם שלו בסדר, תקין. אז אם כן, זה הערת הגב שקשורה לדם, לחץ הדם. אז אם כן, אנחנו מדברים, כשהלב בריא, אז אומר הרב, ואז דומה הדבר לכוח חיים הנובע מן הלב, הוא מתפשט על האיברים כולם, וכל איבר מקבל את מזונו, את החמצן שלו, את הדברים שהוא זקוק להם, את האנרגיות שהוא זקוק להם, מהדם. כוח המרכזי, כוח הלב, הדם שפועם, שהלב פועם וזורק את הדם, מזרים את הדם לכל הגוף, וכל איבר מקבל את כוחו. זה הסדר הטוב. כוח הכלל, ברור, יש זרימה, תקינה של המערכת הכללית שזורמת לכל פרט ופרט, כל פרט מחובר לכלל, והשפע מגיע מהכלל אל הפרט, ומילא כל הפרטים יודעים את מקומה, הכל מסודר, הכל טוב, הכל יפה. מה שאין כן, מבלעדי הידיעה האמיתית הכללית, אין חיבור. אם יש ניתוק, אם כל איבר הוא עומד בפני עצמו, כל מצווה נתפסת כפרט בפני עצמו, אין קשר בינה לבין המצוות האחרות, לבין כללות עבודת השם, לבין כללות התורה ולימוד התורה. אז מה קורה? הרי כל דבר מן התורה הוא עניין מיוחד בפני עצמו, ואז אם נמשיל את זה ללב, זה כמו שהלב לא מספיק חזק, ויש מקומות שלא מגיע זרימה של דם חזקה, חס ושלום, מה קורה כשלא מגיע דם לאיזה איבר? יש דבר שאנשים לא יודעים אותו, ממה מורכב הדם? נכון, ומה הבסיס שלו? איך? הבסיס שלו, נוזל, מים, מים, נוזל. פשוט, הדם הוא נוזלי. אז יש בו, כמו שאמרת, כדורי הדם וכו' וכו' וכו', הרבה דברים, המון דברים, אבל הבסיס שלו זה נוזל. עכשיו, מה קורה כשאדם לא שותה מספיק?
התייבש,
יש לו פחות נוזלים בגוף. אם יש לו פחות נוזלים בגוף, יש פחות דם. אם יש פחות דם, מגיע פחות דם לאיברים. מה הגוף יעשה כשיש לו פחות דם לחלק לכל האיברים? לפי מה הוא יחלק? לחלק, נכון, לחלקים היותר חיוניים, הוא ייתן ראשונים והוא יצמצם בחלקים הפחות חיוניים. מה החלק הכי חיוני לגוף? הריאות, הלב, הכבד. אז זהו, אז תתפלא. תתפלא. המוח, בתפקוד הבסיסי שלו הוא חיוני, אבל בחשיבה שלו הוא פחות חיוני מבחינת הגוף. זאת אומרת, אם הבן אדם אין לו מספיק דם, אז אל תחשוב עכשיו, איך לישון?
תלף.
איך? תלף זה שלב מתקדם מאוד. זה כבר כשהוא מוריד את התפקוד, כשהוא כבר רוצה להשכיב את הבאדם כדי שהמערכת יזרום יותר ישר. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים מרגישים שהם חלשים, עייפים, כואב להם הראש, והסיבה היא אחת פשוטה. הם לא שותים מספיק מים. סיבה אחת פשוטה. זה לא מוכר ולא ידוע. כמה צריך לשתות זה תלוי, חורף, קיץ, כמה פעילות הבן אדם עושה. אבל הבן אדם צריך שיהיה לו מספיק מים בגוף. בכלל, מומלץ על הבוקר, כוס שתיים של מים נקיים, כחולים, ומתחיל את היום ככה טוב. ואחר כך, במשך היום, לשתות, גם בחורף, לשתות. אז לא צריך 800 ליטר, אבל מדי פעם לשתות מים בריאים וטובים, וקפה, תה, לא ממלאים את החסרון הזה, בטח לא קוקה קולה. אם כן, אז אם מנתקים, אז אם אין מספיק זרימה של דם מהלב, כוח חיים מהלב על כל האיברים כולם, אז שמה נהיה חולשה. שמה האיברים מתנתקים. חס ושלום, זה יכול לגרום להם מוות רוחני. זאת אומרת, אנשים לפעמים מתייחסים לתורה בתור צו לצו, קו לקו, כן? אומר הרב, וזה מטיל שיבוש ביסוד הכרת התורה. הוא מונע מעבודת אהבה ונדבה, והיה להם דבר השם צו לצו, קו לקו, בהמשך הפסוק שם, זה זער פה, זער שם, או זער שם, זער שם. אתה לראות? אז הדבר הזה שאדם מתייחס לתורה בתור פסקה פסקה, בתור חתיכה חתיכה, ולא בתור יחידה אחת שמתפשטת על כל המערכת, גורם לו להתחיל לזלזל לפעמים. זה אני לא מבין את זה. ואז הוא מתחיל לחתוך. אני שומר, אבל תשמע, הכל אני מבין, אבל זה שבשבת לא מדליקים את האור, לא מסתדר לו. היום, פעם, היו צריכים, שפע בני, לעשות זה. היום, הוא חצה לכפתון, לקאו. הוא מתחיל לעשות פרשנות. הוא מתחיל לנתק את המצוות ממקורן. ואז הוא, כשמתחילים לעשות פרשנות, אז הוא לא מבין למה עשו להדליק את האור בשבת. הבן שלו לא מבין עוד כמה דברים. והדור הבא כבר מתרחק מהכל, הוא יוצר לו, וזה היה רפורמי. וחלק מהקונסרבטיבית, מהתורה הקונסרבטיבית. זאת אומרת, העניין של הרפורמים זה מה שאני מבין למה זה טוב, אני עושה מה שאני לא מבין. אני לא עושה, ואם אני אבין משהו אחר, אז אני עושה משהו אחר. זה תוצאה של חוסר הבנה כללית, שיש פה איזה מערכת כללית שהפרטים הם חלק ממנה.
זה לא גם שכאילו, אתה יכול לקיים את כל המצוות, אבל יש לך כל מיני דברים, אני תהיה צדיק, אבל לא תלמד אמונה, זה גם קשור.
יש הבדל בין אם האדם לא מצליח משהו, לבין אם הוא מתנגד למשהו. כתוב שמי שאומר מצווה זו, אני לא מקיים אותה, אפילו מצווה אחת מכל התורה הוא אפיקורס. תינוק אפיקורס.
איפה זה כתוב?
זה בהלכה, בגמרא. זה מופיע גם ברמב״ם, על הלכות ספר המדע. צריך להסתכל. אז אם כן, הנושא הזה של היכולת לכלול את כל התורה, למשל, בואו ניקח את האור בשבת, מה ההיגיון האלוקי שעומד מאחורי כיבוי האור בשבת, איסור, הדלקה או כיבוי של האור בשבת, אז קודם כל זה לא מעניין אותנו. ברגע שהתורה ניתנה מפי רואה אחד, ברגע שאנחנו מבינים שהכל זה יחידה אחת, אתה לא יכול לנתק. אתה לא יכול להפריד, להגיד, זה אני מבין, זה אני לא מבין. הכל מאותו רואה, הכל מאותו צו אלוקי, ואנחנו שומעים על הכל. אם אני רוצה ללמוד ולהתעמק בשביל להתאים מה שנקרא טעמי המצוות וטועמיה, לטעום טעם יותר מתוק, כשאני מבין, אני תואם את זה יותר טוב, אפשר לעשות איזה טעם, כמו התבלינים בתבשיל. אם הבן אדם רוצה לאכול, הוא צריך תבלינים, אם הוא רעב, הוא יאכל. בשביל מה התבלינים? לעשות טעם טוב. שזה יהיה מתוק, שזה יהיה מלוח, שזה יהיה חמוד, שזה יהיה חריף, זה טעם טוב. אז טעמי המצוות זה נקרא. שהם עושים, מתאימים את המצוות לאדם. אם אני רוצה למשל להתאים את האיסור הדלקה או כיבוי אור בשבת, אני צריך להבין את העניין הכללי של תפיסת השבת, של איסור מלאכה בשבת. כל מלאכה לא תעשו, מלאכת עבודה, מלאכה זה יצירה. שתהיה כל מלאכתך עשויה, שיהיה ביניך כאילו כל מלאכתך עשויה. שיש אתם תעבוד ועשית כל מלאכתך, ביום השביעי, שבת, להשם מלאכתך לא תעשו כל מלאכתך. כלומר, בשבת הכל אסור. אנחנו לא עושים שום פעולה של יצירת דבר חדש. שינוי בדבר שיוצר בו איזו התחדשות בשבת, מכיוון שהקדוש ברוך הוא נח, שבת. בשבת הוא אמר, ביום חול אתם עושים, בשבת הכל אסור. הכל מושלם. וזה... סמל גם את הששת ימים תעבוד, זה ששת ימים, ששת אלפים שנים, אבו אלמה, ששת אלפים שנים זה העולם הזה, בשביעי חרות, יום השביעי זה מה שהכנת בחיים, מי שטעך בערב שבת, יאכל בשבת. אנחנו...
זה מה שבערב השביעי לא אפשר יותר לתקן את הזמן?
ברגע שיבוא המשיח והחיים יתנהלו על פי העניין האלוקי, אז גמרנו, לא יהיה יותר עשיית מצוות עם שכר.
שזה אלף השביעי?
שזה כן.
שזה כולה עוד איזה 200 שנים, לא?
כן, אני מקווים שכבר יבוא משיח לפני כן.
וזה בעיטה, אם
לא... מקווים שכבר יבוא משיח לפני כן, כן. השביעי שבת, שביעי זה כבר שבת. מוצאי שביעית זה הכוונה שמיטה, שנת שמיטה. זה תהליך של 7 שנים, לא של 7,000. יש מחלוקת האם שבע, האם בשביעי חרור, שיש מחזור יותר גדול. אנחנו מקובלנו שבשביעי זה כבר האלף השביעי, זה כבר אחרי המשל, זה כבר שבת. עולם הבא. כן, אתה מדבר על מחזור של 7 שנים. שביעית, השנה השביעית של המחזור של 7 שנים. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על איזה שנה החז"ל מדברים על תהליך של 7 שנים, אז הם מדברים על שנה שביעית, ואחרי השנה השביעית יש משיח. אבל כשאנחנו מדברים על 6,000 שנים. 2,000 שנים תור, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח. עד אברהם אבינו זה 2,000 שנות תור, אחרי זה התחילה 2,000 שנות תורה, עד שסביבות התחילו הדתות לצמוח, ואז התחילה 2,000 שנות משיח. העולם מתחיל להאמין במציאות אלוקית ו... לאט לאט ואל אחד, לאט לאט, תהליכים. אם אין אפשרות לתיקון, אז אנחנו מסיימים את החלק של ההתפתחות האנושית ועוברים לחלק של האלוקות. נכון? יש את השלב שאנחנו עדיין אוכלים את מה שהכנו בערב שבת. ויש את השלב שזה כבר מזיב השכינה. צדיקים יושבים והתרותיהם בראשיהם ונהנים מזיב השכינה. זה כבר שלב שמקבלים מהקדוש ברוך הוא. אבל בחלק הזה של ההבנה של השבת, בשביל להבין את האיסורים של השבת, מבחינת הטעם שלהם, צריך להבין שבשבת אנחנו לא יוצרים. אנחנו, מה שהכנו בערב שבת, אנחנו אוכלים בשבת, אנחנו משתמשים בו בשבת. מי שלא הכנו בערב שבת, לא משתמשים בו בשבת. אין יצירה, אין התחדשות, כי הכל בנוי על מה ששת אלפים, על מה שהכנו לפני כן, מי שטהר ביום שבת, ובגדול יותר, הקדוש ברוך הוא כבר עשה הכל. שבת אנחנו מפקידים את ידי הקדוש ברוך הוא את הדברים, זה כבר עניינים יותר עמוקים, אולי נפתח אותם פעם, כשנגיע לזה. בכל מקרה, זה היה רק בשביל להמחיש איך כל פרט, כשמבינים את הכלל, אז גם מבינים את הפרט. אז גם להדליק את האור, אפילו כשאתה רק שם את האצבע על המתק ולוחץ, אתה יוצר משהו חדש שלא היה בעולם. יצירה חדשה. כל מלאכת עבודה לא תעשה. אז זה לא משנה אם אתה עובד קשה או לא עובד קשה. אתה יכול לזרוק לסיר חתיכת בשר, לא מבושלת, וזה איסור בישול. כי זה לא היה מוכן לאכילה, ועכשיו זה נהיה מוכן לאכילה. עבר תהליך של בישול, שינה את המרקם שלו, שינה את המהות שלו, איסור בשבת. בסדר? אז אם כן, הידיעה הכללית, הידיעה האמיתית הכללית, שכל דבר מן התורה הוא חלק מהמערכת הכללית, היא נותנת לנו את הכוח לעשות את הדברים בעוצמה הראויה, בקישור הראוי להם, עם האמת הפנימית ששייכת להם, ואחרת הדברים מנותקים. אין להם את העוצמה, אין להם את הכוח, ולפעמים יכולים אפילו חס ושלום לסבול מנמק, וצריך לקטוע אותם, שם ירחם. כי צריך שיהיו דברי תורה ניכרים לחוקה אחת ומצווה אחת. בסדר? בואו נראה את עוד ד' ואחר כך נתרחב עוד צד. כשהלב בריא, מתפשט בחוזק כוח הלחץ, זרם הדם בכל העורקים הדקים והרחוקים. דיברנו. הלב בריא, לחץ הדם תקין, הכל מגיע לכל מקום, מתפשט, כל האיברים חיים, הכל מקבל חמצן, הכל מקבל מזון, הכל פועל כמו שצריך. ואותו דבר, וכשהשכל חזק להבין יסודה של תורה וכלליה, שוב, היסוד של התורה והכללים שלה, שאמרנו שזה הבסיס, כן, מכוח השפעת הכלל, משפע כוח הזהות הפרטי. ראינו את זה בעוד ג' אז שהשכל חזק להבין יסודה של תורה וכלליה, ומתוך יסודה של תורה וכלליה, אז הוא אומר, ואיך פרטיה הרבים מתחייבים מתוך כללה, איך כל הפרטים באים מתוך הכלל, אז שהשכל מבין את זה, חזק להבין את זה, ההשקפה נעשית בהירה ומקפת. האדם רואה את הדברים בצורה בהירה ומקיפה. כוללת, הכל נכלל בחבילה אחת. לא פרטים פרטים. הוא בא אהבה רבה ורגשי כבוד והכרת קדושה לכל דבר ודקדוק קל שבתורה. אהבה וגימטריה 13, 1. א' ח' ד' 13. אהבה זה חיבור. מה זה שאדם יש לו חבר אהוב, מה זה אוהב, שמרגישים את האחדות הנכונה, הבריאה, בין שני אנשים. פעם יש סיפור חסידי, שאחד האדמו"רים ישב במלון, אתם יודעים שהיהודים היו מחזיקים את המלונות, בתי המרזח, אכסניות, היו מחזיקים את זה היהודים. ושם היו באים הגויים להשתכר. אז ישבו שם שני גויים שיכורים, ואחד אומר לשני, תגיד, אתה אוהב אותי? אז אומר לו, בטח אני אוהב אותך. אז אומר, אם אתה אוהב אותי, אז מה אני צריך עכשיו? איך אני יודע מה אתה צריך עכשיו? אם אתה לא יודע מה אני צריך עכשיו, אז למה אתה אומר שאתה אוהב אותי? זאת אומרת, אהבה זה אחדות. אם אתה חלק ממני, אתה מבין מה אני צריך. אם איש ואישה יש אהבה ביניהם, אז הם מבינים מה שאני צריך. הם מבינים מה מה עכשיו טוב לשני. הם מרגישים אחד את השני, מבחינת, והיו שניהם לבשר, והיו לבשר אחד. בסדר? אז אם כן, אהבה רבה יכולה לבוא לכל הפרטים כשהם מאוחדים, כשהם מחוברים. ורגשי כבוד, כל אחד מקבל את הכבוד. מה זה כבוד? מקום, יפה. מלשון כובד, כבד. אדם שיושב באיזשהו כיסא, אתה יושב פה, מישהו יכול לשבת פה? לא, למה? כי אתה יושב. אז הוא לא יכול לשבת פה. זאת אומרת, הכבוד של הבן אדם, זה המקום שלו. עכשיו, אם יש מקום של אבא, אז אסור לשבת במקום של אבא. אסור לשבת במקום של אבא, זה כבודו של אבא. שזה מורה, אבל זה חלק מהעניין.
זה יהיה מקום כבודו
לכבודו. כן, רק שאצל הקדוש ברוך הוא אין. מבחינת כל העולם מקומו, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. זאת אומרת, אצל הקדוש ברוך הוא אנחנו לא יודעים את המקום שלו, כי הכבוד שלו מלא כל העולם. כבודו מלא עולם.
אבל אתה לא מסביר לי למה יש לכפירות כאן של היה מקום כבודו. אם מקום
כבודו, זה כבודו היה צריך.
זאת אומרת, האם הכבוד של האדם תופס מקום מסוים? האדם, זה לא... נחזור רגע. הכבוד של האדם תופס מקום מסוים, כן? מכבודי, מכבודך, שלא ישבו במקומך. מכבודך, שלא יגעו בחפצים, שלא ישתמשו בחפצים הפרטיים שלך בלי רשות. חלק מהכבוד. שלא יפגעו באדם, שלא ידחפו אותו, שלא יעליבו אותו, שלא יפגעו בו. זה חלק מהכבוד. זאת אומרת, לאדם יש מקום וזהו כבודו. שואלים, היה מקום כבודו? איפה? אני תופס, האם אני יכול לתפוס את המקום של הקדוש ברוך הוא שזה הכבוד שלו? תשובה היא, כבודו מלא עולם. זה לא, אתה לא יכול להגדיר, הכל. כבודו של הקדוש ברוך הוא זה כל היקום, כל המציאות כולה. אולי כבודו. אז האדם שמכבד משהו, זה אדם שמבין את המקום של הדבר הזה, את הצורך בדבר הזה, את העניין בדבר הזה. אז הוא מכבד אותו, אז הוא נותן לו את הערך שלו. הוא לא ידחוף אותו, הוא לא ייטול ממנו את העניין, את החיות שלו. כי הוא מכבד אותו, כי הוא מתייחס אליו, לקיום שלו הוא מתייחס אליו. בסדר? אז אמרנו, באהבה רבה, ורגשי כבוד, אדם מרגיש את הערך, את המקום של כל דבר, מכיוון שהוא רואה שכל דבר נובע מן הכלל, והוא תופס כל דבר כחלק מהדבר הגדול החשוב. האם האצבע של בן אדם פחות חשובה מהאוזן שלו? זה חלק מהגוף, איזו שאלה מתוק. זה לא שאלה. לא מדבר על מקרה חירום, חס ושלום. מדבר על מציאות פשוטה, ואדם לא חושב שהאצבע או האף או העין הם שונים. הוא מרגיש את האצבע אותו דבר כמו שהוא מרגיש את העין. זה איבר של הגוף וזה איבר של הגוף. זאת אומרת, האם אני מכבד פחות את הרגל מאשר את היד? לא שייך. מה זאת אומרת? כמו שאני צריך מקום ליד, אני צריך מקום לרגל. כמו שאני נותן ליד את הדם שלה, אני נותן גם לרגל את הדם שלה ואת המזון שלה ואת החמצן שלה. אז אם כן, אז בצורה הרגילה, בצורה כשמסתכלים על הדברים מהמקום השלם, כל הפרטים יש להם את המדרגה והכוח של הדבר השלם, את העוצמה של המקור. זאת אומרת, גם המצוות הכי רחוקות כביכול, לא תחוש בשור וחמור יחדיו, שזה קשור לשדה, לעבודת השדה, לאדם נוסע באיזה עגלה, ומסתבר שרתמו לעגלה סוס וחמור. צריך לראות, סופר על איזיה, שהוא קפץ מהעגלה. אתה מספר? שהוא ראה שקשור לעגלה שור וסוס, אז הוא קפץ מהעגלה. בתוך השלג, התחיל לרקוד בשלג. כי הוא זכה לקיים מצוות, לא תחוש בשור וחמור יחדיו. כן, התחיל לרקוד בשלג.
שלהפך,
השור
עבר
הבירה מתרוב מאוחר מדי. לא, הוא קפץ. זה היה ככה, הסוס מת, והעגלון הלך להביא משהו להחליף את הסוס, ואז כשהוא קשר אותו לעגלה, אז הוא ראה שהוא קשר את השור, אז הוא קפץ למטה. לא, לא נתן להם להסיע אותו. לא הספיק. ברוך השם. זה צדיקים, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם. לא נתן להם ליפול בעבירות. אז אם כן, בא אהבה רבה ברגשי כבוד, בהדרת קדושה. מה זה קדושה? שייכות וחיבור. קדוש, קדוש. זאת אומרת, הרי את מקודשת. שבת קודש, שייכות וחיבור.
זה גם הפוך, גם זה מובדל, לא?
ממילא, אם זה שייך ומחובר לקדוש ברוך הוא, זה מובדל ומפרש, מהכל. אם זה שייך לבן אדם עצמו, מחובר לבן אדם מסוים, אז זה מובדל ומפרש משאר האנשים. אם חס ושלום, מקדישים דבר לעבודה זרה, השם ירחם, אז צריך להתבדל ולפרוש ממנה, כי זה מחובר לעבודה זרה. זאת אומרת, הקדושה זה חיבור
לשייכות.
אפשר לשייך ולחבר דבר לעבודה זרה, יש לי כוח.
לא, איך אתה יכול לדעת? אם אני מקדיש יוצר כיסא ומקדיש את זה לעבודה זרה, איך אתה יכול לדעת שלא נשים
את זה? תראה, בדרך כלל יש דברים של הגויים, יש חוקי האמורי. שמה? שש וארבעים? נמשיך. מה נמשיך איתכם? אני נמשיך איתכם. תסגור לי.
אתה תחבר בסוף.
אתה לא הולך לעניין?
עכשיו איזה שיעה
שתהיה. מה, אז מה עשית?
נתן לפה. אני אחצור את
השיעור. טוב.
מה יש?
אתם רוצים ללכת? את שלוי.
אל תבוא אצלנו להגיע, את הפסק הדלת, לא?
כן, אבל לא נספיק.
הנה,
ועוד
קדושה, לכל דבר
דקדוק קל. קדושה לכל דבר דקדוק קל שבטוח.
לא. לא, ברב.